et ben shurot atzarot shte shurot lifnei ashurot harichavot tanu rabanan. תנו רבנן, כל אלו שאמרו מותרין לגלח במועד, מותרין לגלח בימי אבלן. אז מי הם אלה המותרים לגלח במועד? מי המותרים לגלח במועד? י"ז עמוד ב', היוצא מבית האסורין ומצורע וזה ונזיר וכל אלה המתגלחים, אז כל אלה זה מותר, נכון? אז תנו רבנן, כל אלו שאמרו מותרים לגלח במועד, מותרים לגלח בימי אבלן. זאת אומרת, אדם יוצא מבית האסורים בימי אבלו, או מגלח, מביא קורבן, קורבן, גומר את צרעתו בימי אבלו, מותר לו לגלח, נכון? והתניא אסורים. יש לנו ברייתא שאומרת הפוך. אם כן, אולי זו מחלוקת בין הברייתות. אמר רב חסדא, אמר רב שילא, אין פה מחלוקת. קיטניה, הכה, מותרין בשתחפוהו אבליו. באמת, כל אלה המותרים לגלח במועד אסורים לגלח בימי אבלן, אבל יש יוצא מן הכלל, בשתחפוהו אבליו, שיש לו שתי אבלויות סמוכות זו לזו. כן, זאת אומרת, הוא היה אבל, לא הספיק לסיים את אבלותו, פתאום נהיה אבל עוד פעם. זה נקרא תחפוהו אבליו, אז שערו גדל הרבה. מה?
לא משכנע.
למה? שערו גדל הרבה, אז היא כאילו
יכול להיות שיהיה לו אבלות שיש לו פחות שערות בגלל שזה היה,
יש לו יותר שערות, כיוון שעברו שבעה ימים, הוא כבר רצה נגיד להסתפר, פתאום נפל עליו אבל, אז הוא לא הסתפר עוד שבעה ימים. אחר כך פתאום אמרו להיגמר שבעה ימים, עוד פעם אבל. אז עכשיו זה כבר 14 יום. במקרה כזה אנחנו מקילים לו.
בכל המועד.
לא, באבלו.
באבלו, סליחה.
מה? אל, מדובר.
זה באבלו? מדובר על אדם שיש לו שלושה דברים שקראו לו בתחת. הוא גם יצא מבית האסורים. וגם היה אבל. וגם אבל. זאת אומרת, היה אבל. באמצע אבלו יצא מבית האסורים. לא, סליחה, לא טוב. היה אבל, פתאום נהיה אבל עוד פעם.
אוקיי.
באמצע אבלותו השנייה, זה נקרא תחפו אבליו, כן?
כן.
באמצע אבלותו השנייה יצא מבית האסורים. מה יעשה?
מתי? מה יעשה?
באמצע אבלו השני.
אני לא מבין למה יש
בעיה בכלל.
הוא אבל, מה הבעיה בכלל? אני לא מבין.
אתה אומר, כיוון שתחפו אבליו, אז אנחנו מקלים עליו. יש כולה. יש כולה למי שיש לו אבלות כפולה.
אבל אבלות זה אבלות, אני לא מבין למה צריכים להקל על אבלות. אנחנו מחפשים להקל.
כן. יש לנו כמה דברים שאנחנו מקלים באבלות. מה יש?
לא מבין. נגד הרעיון, הקונספציה של האבלות.
למה? למשל, מקצת היום ככולו, או שהשבת דוחה, וזה וכו'. בסדר, יש כל מיני דברים, נכון? אז אנחנו מתייחסים, כיוון שזה איסור דרבנן, סך הכל, אז החכמים אמרו, אם תחפו אבליו, וגם הוא מאלה המגלחים במועד, משאירים לו. בסדר? זה מה שאומר רב שלה. אמר רב חסדא, אמר רב שלה, כי זה נהיה אחר מותרים, מתי זה מותר? בשתחפו אבליו. שואלת הגמרא, אם ככה, לא מובן. אי בשתחפו אבליו, מה יריה כל אלו שאמרו? אפילו כולי אלמנם. אם אתה מדבר שתחפו אבליו, הרי זה כל אדם, גם מי שלא יצא מבית האסורים, שמותר לו להתגלח.
נכון. לא חשבתי שהבית האסורים הוא, שהבית צוהר קובע. זה הרצף.
אז למה לא התקוממת כשאמרתי את התשובה הזאת? הרי הגמרא, מה רוצה להסביר כאן? שוב, אני חוזר פה, שוב לתחילת הסוגיה. תנו רבנן, כל אלו שאמרו מותרין לגלח במועד, מותרין לגלח בימי אבלן. זאת אומרת, רק מי שמותר לו לגלח במועד, מי זה? היוצא מבית האסורין, נכון? אז יש יוצא מבית האסורין שאף על פי שהוא אבל, מותר לו לגלח. והתניא אסורים, הרי למדנו שזה לא נכון, שגם מי שמותר לגלח במועד אסור לגלח בימי אבלו. אמר רב חסדא אמר רב שלא, כי תניא הכא מותרין בשטחא פואה ולאו. כלומר, מתי אמרנו שמי שיוצא מבית האסורים יכול לגלח בימי אבלו? זה כשזה אבלו השני, חפו אבליו. בסדר? באמת הגמרא זה לא מובן, כי הדין הזה שאנחנו מקילים למי שחפו אבליו הוא נכון גם אם הוא לא יצא מבית האסורים. אם בשת חפו אבליו, מה יראה כל אלו שאמרו? מה אתה מביא דווקא אלו שאמרו שמגלחים במועד? אפילו כולי אלמא נמי, הרי אפילו כל העולם, גם מי שלא יצא מבית האסורים יוכל להתגלח בשדחפו אבליו. דתניא, שערי שנינו, דחפו אבליו זה אחר זה, הכביד שערו מקל בתער ומחבס כסותו במים. כן? הרי אם כן, זה לא דין המתייחס דווקא למי שיוצא מבית האסורים, זה דין כללי למי שדחפו אבליו.
מי שיוצא
ונכנס
לבית האסורים?
מה זאת אומרת? הוא לא מספיק, אז הוא עכשיו נמצא בתוך בית האסורים. בבית האסורים לא נותנים להתגלח, זו הסיבה שמתירים למי שיצא מבית האסורים. למה מתירים לו להתגלח? כי בבית האסורים הוא לא יכול להתגלח, זו הסיבה. ויגלח ויחלף סביבנותיו ויבוא אל פרעה. ואני שמעתי עליך לאמור, תשמע חלום, נפתור אותו. אז הבנתם את הקושי? כן? התשובה היא, ההתמר עלה, אמר רב חסדא, הרי כבר אמרנו על זה, בשם רב חסדא, בתער ולא במספריים, במים ולא בנטר, ולא באוהל. כלומר, מה שאתה מתיר למי שדחפו אבליו להתגלח, אתה מתיר לו בתער ולא במספריים. תער זה סכין.
לא,
תספורת במספריים היא יותר יפה, היא יותר יפה, נכון? תער זה לא יפה, אבל זה פשוט, אם יכביד שערו זה מקל עליו. יש לו שיער, זה כבד, הוא לא יכול ללכת עם כל כך הרבה שיער, אז הוא מקל בתער. כן? אבל מספריים אסור לו. כשהוא אחד מאלה שהתירו לו לגלח במועד, אז בדחפו אבליו אתה מתיר לו אפילו מספריים. מובן?
שיהיה יותר יפה, כלומר.
אז יוצא לפי זה, נוכל לכתוב עכשיו מסקנות.
למה? בגלל שהשיער יותר ארוך?
לא, לא. יש לו סיבה מיוחדת של שמחה.
נכון.
או שחכמים רוצים להקל עליו במיוחד. כלומר, סתם ככה, אבל לא מגלח כלל, נכון? לא מגלח כלל. תחפו הוא אבליו מגלח.
תחפו
אבליו
זה
חפיפה
ביניהם או
רצף? רצף, תחפו אבליו. זה לא מגלח בתא. בסדר?
אם יש חפיפה זה שבוע,
לא, ואם זה חפיפה של שני ימים, אז מה? אז בגלל שזה לא רצו, אז אמר זה לא חל?
לא,
חוט.
אותו דבר. זה דליפה. זה דליפה. כן. תחפו אבליו. עכשיו, אם תחפו הוא אבליו ויצא מבית האסורים,
מספריים.
מספריים, יפה.
יש, רגע, יש רגע. חפיפה של יומיים, אז זה נכנס פה או לא נכנס?
מה נקרא דחפו? הכוונה שיכביד שערו בגלל הדחפו.
אז זה נכנס גם.
יצא מבית האסורים בלבד.
השאלה מה היה המצב של השערות שלו בתחילת הבילות? כן.
יצא מבית האסורים בלבד. מותר לו להסתכל.
מתי? בתור אבל?
לא. לא, יצא מבית האסורים, אמרנו שמותר היה.
במועד.
במועד?
כן, במועד.
מותר היה לו לסכין.
כן, ודאי. פה לא במועד, נובר על אבילות.
בסדר, איך?
מספריים? מספריים
מותר? מספריים,
כן.
זאת אומרת שמחמירים יותר באבילות
מאשר
במועד?
יפה,
יפה. האם ידוע מה הנהוג בימים ההם? של אבות ותנ"ך, איזה שיער היה, כמו שהיום, או שארוך?
היום עם שיער ארוך או לא? זקן לא היו מגלחים, זה ברור.
כן, אבל
אורך השיער, אני לא יודע.
קודם מציירים את ישו וחבריו
עם שיער ארוך.
עם שיער ארוך.
יכול להיות שהנזיר. יכול להיות שהנזיר.
לא, גם אחרים.
יכול להיות שהוא היה נזיר. יכול להיות שחבריו נהגו נזירות. נזיר, ודאי שיש לו שיער ארוך. השאלה היא מכל העולם, מה היה אורך השיער המקובל? לא ידוע. יש בתורה איסור לגדל בלורית, שנאמר בחוקותיהם לא תלכו. השאלה מהי בלורית? זה לא מה שאתה מראה פה. הצ'ופ זה לא בלורית.
אני
ראיתי
את זה בשטיינזל,
תמונה שאני בקשה. אז מה שראית בשטיינזל שמה דווקא זה לא הבלורית של היום. הבלורית זה הצמה של היום. זאת אומרת, לפי הדין זה כל תספורת שיש בה גילוח של חלק ועריכות של חלק אחר. כלומר, חלק מגולח, חלק ארוך. זה נקרא בלורית.
למשל,
אני פה מגלח, ופה משאיר גדול.
מה שעושים פאנקים היום.
פאנק, למשל, או מה שעשו הקוזקים פעם, שהיו מגלחים כל האזור, ומשאירים שוט כזה, נכון? שוט כזה באמצע. נכון? אז זה נשקה בלורית, וזה אסור מדאורייתא. השאלה היא, מה עם שיער ארוך סתם? רש"י כתב שגם סתם שיער ארוך, כדרך הנשים זה אסור. שיער הרבה. אבל רוב הפוסקים לא הזכירו את זה. זה לספרדים, אין איסור כזה. זה אשכנזים עשו בזה כל מיני עניינים. אבל
ממילא זה לא דומה לנשים.
אבל רואים בתשובות, בתשובות של האשכנזים, לא, בתשובות של הספרדים, ראיתי שהם כותבים שנהגו הנערים לגדל שערם ואין פוצה פה. כלומר, לא אמרו על זה כלום. שלא כנהוג היום בישיבות התיכוניות, שברגע שהשיער גדל 2 סנטימטרים, עושים מזה אוי ואבוי. בסדר? אז כנראה שזה, אתה שואל אם כן מהמציאות, מהמציאות בימי הביניים אתה רואה לפחות שהנערים נהגו בשיער ארוך.
גם אצל גויים היה נהוג ככה.
לפי הקבלה, לפי הקבלה, זה, השיערות זה דינים. לכן המקובלים מגלחים בשיער. אבל זה הנהגה מיוחדת של המקובלים.
אבל וזקן?
לא נוגעים, חס וחלילה, כתוב בזוהר, ואי לילי מן דשלח ידי וזיקנה קדישה. אז אם אתה רוצה לראות מקובל, פשוט תסתכל איך, איך השיער שלו נראה. אם תראה שהוא לא מטפל בכלל בזקן, והראש שלו מגולח חוץ מהפאות, זה מקובל, או אחד מהשערים. בסדר? אחד הדברים שמקפידים במיוחד המקובלים זה שקצות השיער שלו, שקצות השיערות לא ייגעו בקצות האוזניים, כי זה דין בדין. אז אם שני דינים נפגשים, אוי ואבוי, העולם כולו חרב.
סליחה?
זה קצה השיערות,
כן.
וקצה האוזן.
כן.
אז המקובלים מקפידים מאוד לגלח פה את כל האזור הזה. כן. יש גם לפי הארי, אז את הפאות שמים אחורה ולא קדימה. קיצור. אבל זה מנהגי מקובלים, כן? זה לא בשביל כלל ישראל. שם ככה לא מצאנו בהגדרות. למשל, צמות, למשל, צמות. כמו שאצל הגלים. אצל הגלים היה להם צמות. האם לאבותינו היו צמות? כנראה שלא. כי חז"ל אומרים, ויבן את הצלע אשר לקח מן האדם, שהוא קלע את שערותיה, כדי שהיא תהיה יפה בעיני האדם. משמע שבני, שגברים לא עשו צמות.
בזמן המדרש.
בזמן המדרש הזה, כן. ויבן את הצלע. כן, זה לא היה מקובל. עכשיו, לפי ציורים שיש בידינו של תקופת בית ראשון, למשל של בארמון של סנחריב, רואים איך שהוא כובש את ערי יהודה. אז רואים שם הציורים של יהודים. זה שהם מטולטלים, זה בגלל שהם שמים, זה כבר לא יודעים של מנהג. אבל יש להם שיער ארוך קצת. שיער ארוך.
למשל,
התספורת של היום, מה שנקרא התספורת המודרנית, זה מהרומאים בה.
הרב, גויים, בנבד קתולים, כן?
כן.
הם אימצו הרבה מאוד דברים מאיתנו. למשל, מוזיקה של כנסייה, זה מוזיקה שלנו בעצם.
כן.
לויים בבית המקדש. גם יש כיפה על ראשו של אפיפיור, כן?
כן, לכסות את הקרחת. כיוון שהם עושים כורחה, אז הם צריכים לכסות.
לא, הם לקחו מאיתנו, אני חושב שזה...
אבל הכורחה, הכורחה, לא לקחו מזה.
לא, הכורחה יש לטונזורה הזאת, יש לכל חומר.
כן, כן, לא, זה איסור דאורייתא. לנו זה אסור.
לנו זה אסור? אסור, זה טר על הראש?
אסור לעשות כורחה בראש.
והם עשו, זאת בסדר, הם ישראל אמיתי, אז לכן להם זה מוכר. אז בכל פנים, הם לקחו מאיתנו הרבה דברים. לא תודה. אז הם, אולי זה שהם לשיער שיש להם, אולי זה מימיו של ישו. זה אי אפשר להסיק מזה.
למה? אין להם שיער ארוך, הכמרים. שם שיער קצר.
כן, אז לכן
זה... היוונים האורתודוקסים דווקא כן. יש להם שיער.
כן,
כן. כן. אז יש עוד דעת. לא יודע מה להגיד לך. טוב. רש"י מביא בספר יחזקאל שיש מנהג כזה לא לזרוק שום שיער. כן, שיער של הזקן, אבל של השיערות. אז רש"י בספר יחזקאל מביא שיש מנהג כזה לשמור כל שיער, מהתספורת הראשונה בחיים ועד התספורת האחרונה.
ואז קוברים.
לא, לא קוברים איתו, אבל קוברים.
אני
יודע שספרים, יש ספרים שמקפידים על זה, לא לזרוק את השיערות. יש כאלה שמוכרים שערות. טוב, ספר אחד אמר לי שהוא מוכר שערות. לאלה שעושים פירות.
מה
אבשלום
עושה?
לא, שקלו כי הוא המקל בתער, זה מה שהגמרא אומרת. גם נזיר שיכביד שערו מקל בתער.
אבשלום גילח את
שערו. לא, לא גילח, הקל.
גילל,
כלומר היה לו שיער כבד, אז מדי פעם היה מוריד.
היו שוקלים
בזהב. בזהב היו שוקלים. טוב, תנו רבנן.
אז זה
היה לו שיער ארוך, כי הוא היה נזיר. הוא היה נזיר. היו שלושה נזירים גדולים בתנ"ך: שמואל, שמשון ואבשלום. שלושתם היו נזירים. כל דבר צריך כתוב בפשט? לא כתוב. חז"ל אמרו שהוא היה נזיר. כן.
אדם כמותו ראה בנזירות. שמואל, אני מבין.
מי אמר שאבשלום היה אדם רע?
הוא התמורד נגד אבא.
זה באמת.
ולא סתם אבא, זה
נכון.
אבא שלו מת עליו.
הוא היה גם מוכן להרוג את
אביו,
זה לא
יש טוב. כן, אבל חוץ מזה יכול להיות שישאר דברים, הוא היה בסדר. עובדה שהעם הלך אחריו.
פצע בראש, קטלני בהחלט, אבל כל הפצעים זה בסדר.
כן, בסדר, ברור. אבל גם כתוב שם שהוא אמר עליו שבע פעמים בני, נכון? בני, בני, אבשלום, בני, בני, אבשלום, כן, נכון? אז הוא אומר, מי ייתן מותי תחתיך? עד כדי כך. זה לא פשוט, אדם גדול. והשבע פעמים שאמר בני, חז"ל אמרו כל פעם שאמר בני, העלה אותו מאחד משבעה מדורים שבגיהינה.
רגע, אני רוצה להבין.
כן.
פה יש סתירה.
כן.
קודם כל, אתה אומר שהוא כבר היה טמון בכמעט שבעה מדורי גיהינה.
ודאי, כי הוא עושה משהו חמור מאוד, משהו נורא.
לא בגלל דבר חמור יורדים עד המדור
השני. תלוי, אומר הרמב״ם, יש אבון אחד שהוא שקול כנגד זכויות הרבה.
לא מפרט.
לא מפרט. אומר, אין שוקלים אלא לפי דעתו של אל דעות, והוא היודע כיצד שוקלים.
יש לנו סברה מינימלית, זאת אומרת, אנחנו יכולים לבוא ולומר, יש דברים של יערב ובל יעבור, וזה לא בסדר.
לא תמיד ברור ככה. לפעמים יש אדם שעובד עבודה זרה, אבל יש לו הרבה זכויות אחרות. אתה לא יכול לדעת.
כן? אין לנו אינדיקציה.
התוספות שואלים, איך זה שאנחנו רואים אנשים שעוברים על איסורי קרת במזיד, וחיים אחרי גיל 60? ככה התוספות שואלים. הם אומרים, זכות תולה. זאת אומרת, אם אתה אומר, האבון הזה לבדו, כשאתה מבודד אותו, הוא גורם לאדם קרת. אבל אם אתה לוקח את מכלול, כל המעשים שעשה אותו אדם, זה מתקזז.
אז אם אנחנו אומרים שדוד המלך התפלל עליו כל כך הרבה פעמים, יכול להיות שהוא בעצם לא מתוך כבדו או מתוך הערכה למעשיו הטובים, אלא פשוט מתוך רגש הבאים. הוא ידע שבנו הוא תכשיט רציני.
כן.
בסופו של דבר הוא בנו אהובו, יכול להיות שהיפתו...
זה לא מתאים למלך. לא מתאים למלך.
דווקא זה מאוד מתאים
למלך. לא, מלך אין לו סנטימנטים אישיים. לא מנהל מדיניות באופן כזה.
כן.
לא
רואים
את זה.
שופט כל הארץ לא יעשה משפט?
בדיוק שעושה משפט.
אז זה לא מובן. אדם שעושה אותו דבר כמו שעשה אבשלום, הוא ירד לגיהנום כמו שאבשלום, נכון?
לא יודע. תלוי איזה אדם זה.
אם הוא התמרד נגד אבא ורצה לרצוח אותו, כנראה זה לא...
אולי גם אנחנו היינו עושים אותו דבר.
לא כתוב מה הדברים הטובים
שעושים. אתה לא יודע. אולי לא סברה עמוקה בזה. זה לא חדש. אפשר לדע. מספרים על הגאון מווילנה. הגיע למעלה. אמרו לו, טוב, אתה כזה צדיק, מגיע לך גן עדן. יש רק בעיה אחת. אתה התנגדת לחסידות. זה חסידים שאתם. אז אין ברירה, אתה חייב להיכנס לגן עדן דרך הפתח של גיהנם. טוב, אין מה לעשות. הוא נכנס, אבל אז כל דפי הגמרא והזוהר וכולי שולם עד כל חייו באו וכיסו את הפתח של גיהנם כדי שלא יראה אפילו פני גיהנם. בשעה שהוא נכנס לגן עדן. טוב. אז איך לדעת? איפה אנחנו?
ממה שאמרתם, זה שנבל ככה עם קבלות הוא לא יכול להיות להאריך ימים?
נכון.
איך זה? אין לו, זכויות אין לו. הוא היה נבל, למשל קגנוביץ' היה יהודי, אחד ממרעיו של סטלין, ועשה פשעים נוראים לגבי עם היהודי, חוץ לגבי אנשים אחרים.
אתה שואל על רשע וטוב לו, בקיצור. שאלה יפה. מי לי שמישהו כבר שאל את זה? מי לי שמישהו כבר שאל את זה? טוב, תנו רבנן. אז לא, אמר רב חסדא, זאת אומרת, אבל אסור בתכבוסת. עכשיו רב חסדא, אם כבר לומד מזה דיוק נוסף מן הברייתא. כן? אם אתה אומר שמי שדחפו אבליו הוא מאלה שמגלחים במועד, מותר לו לכבס את בגדו, סימן שבדרך כלל אסור. פחות הרווחנו משהו. כן. תנו רבנן. כשם שאמרו אסור לגלח במועד, כך אסור ליטול ציפורניים במועד, דברי רבי יהודה. חידוש. אסור ליטול ציפורניים בכל המועד. עד עכשיו הוא הזכירו, וגם רבי יוסי מתיר, אם שמת לב. הלכה כרבי יוסי, איך אני יודע? יש סמך מצ'ופצ'קת, נכון שמה?
כן.
עכשיו האשכנזים בכל זאת אוסרים, והספרדים מתירים.
אבל מדוע זה אסור?
זו שאלה מאוד מוזר.
למה?
אני בדרך כלל שואלים למה להתיר.
מאלה
השקועים
דווקא.
העניין הוא כזה, למה אסור להסתפר במועד? לא, שלא ייכנס מנובל לחג, נכון? כדי שאתה מסתפר לפני המועד. אז אותו דבר, אנחנו לא רוצים שהוא ייטול את הציפורניים במועד, כדי שהוא ייטול את הציפורניים לפני המועד.
אבל יש הבדל גדול, כי הציפורניים בדרך כלל נותנים אותם, נגדים אותם בתדירות הרבה יותר.
לכן רבי יוסי מתיר, נכון? וכשם שאמרו אבל אסור לגלח בימי אבלו, כך אסור ליטול ציפורניים בימי אבלו, דברי רבי יהודה, ורבי יוסי מתיר. הנה, המחלוקת היא כפולה, גם במועד, גם באבלות. אמר אולם, הלכה כרבי יהודה באבל, שזה אסור, והלכה כרבי יוסי במועד, שזה מותר. לא, לא. שמואל אמר, הלכה כרבי יוסי במועד ובאבל. כלומר, שמואל מחליט להקל כשניהם. כלומר, בשני המקרים, גם במועד, גם באבל, מותר לטול ציפורניים. ואמר שמואל, הלכה כדברי המקל באבל. כלומר, זה לא ששמואל אמר את זה במפורש, אבל זה מתחייב מן הכלל הגדול שלו, שכל פעם שיש מחלוקת בדיני אבלות, הלכה כדברי המקל. שזה עיקרון, הלכה כמקל באבל. השאלה, נחלקו הפוסקים, האם גם הלכה כמקל בקריאה, בדיני קריאה.
צריך להיות הכל.
לא. יש אבל, יש קריאה, שני דברים שונים.
קריאה זה לא חלק של אבלות?
לא, יש דיני אבלות, יש דיני קריאה. גם בשולחן ערוך, הלכות קריאה, הלכות אבלות, לא אותו דבר.
אז זה נכון,
הרי לפעמים קוראים גם בלי אבלות, נכון? למשל, אדם שומע שמוע רעה, קוראה, נכון? אז אם הוא לא אבל, נכון? אז אם כן, דיני קריאה, האם הלכה כמקל בקריאה או לא? באונן, האם גם באונן נגיד את זה? לכאורה לא, כי אונן זה דורייתא. לא, 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 זה שני דברים שונים. שלושה דברים. אונן, קוראה, אבל שלושה דברים. על כל פנים כאן שמואל אומר הלכה כמקל באבל. נחלקו גם הפוסקים האם כל הכלל הזה של הלכה כמקל באבל נאמר רק במחלוקות של תנאים ואמוראים או גם במחלוקות ראשונים ואחרונים. אם פתאום תהיה לך מחלוקת בין, אני יודע, הרב מרדכי אליהו לרב עובדיה יוסף בדיני אבלות, האם גם פה תאמר הלכה כמקל באבל או לא? כן? טוב, זה סוגיה גדולה. פנחס אבו אחוה דמר שמואל התרע במילתא. פנחס, אחיו של מר שמואל. מי זה מר שמואל? מי זה מר שמואל? זה שמואל. כשמביאים הלכה בשמו אומרים שמואל אמר, אבל כשמספרים סיפור עליו אומרים מר שמואל. זה תדבר על האישיות, זה לא התפקיד הרבני שהוא מלא. מר שמואל, כן, אדוננו שמואל. אז היה לו אח בשם פנחס, כן? פנחס אחוה דמר שמואל התרע במילתא. מה זה? קרא לו דבר, זאת אומרת אבל, כן? הוא היה אבל, מת לו קרוב, נכון? הקרוב לא יכל להיות שמואל, כי אם לא, אז היינו אומרים שגם שמואל אבל. טוב, אבל על שמואל למשאל טעמה מיני, בא, נכנס שמואל לדבר על ליבו, כן, למשאל טעמה, הכוונה לדבר על ליבו, כך מפרש רש"י. זאת אומרת לנחם אותו, שמואל הלך לנחם אותו. חזנו לתופרד אהבו נפישן, והוא ראה את הציפורניים של פנחס שהיו ארוכות. אמר לי, אמר לו שקלתם, למה אתה לא נוטל את הציפורניים? הרי אני פוסק הלכה שמותר ליטול את הציפורניים ביבל. אמר לי, היא בדידי אהבה מזלזלת בכולי היי, אם זה היה בשלו, כלומר כנראה בשלך, בשל מתוקנת, היית כל כך מזלזל? כלומר, לא, הוא אומר על שמואל שאם שמואל היה אבל, הוא בכל זאת לא היה מטל ציפורניים, למרות שהוא פוסק שזה מותר, אבל על עצמו הוא היה מן הסתם מחמיר, בגלל שהאבלות גורמת לאדם שהוא לא רוצה להיות נאה מפני הצער. לכן הוא אומר לאחיו, מה אתה עושה לי עניין, לא חייב, אל תזלזל כל כך באבלות. אז מה זה? הווי כשגגה שיוצא מלפני השליט והתרבה מלטה בשמואל. רק הוא אמר את זה, פנחס, ואז גם שמואל נפלה עליו אבילות. כן? על זה נאמר, כשגגה היוצאת מלפני השליט. הוא אומר, איזה מילה מיותרת. על פנחס אחוה, למשל אתה מאמין, עכשיו זה פנחס שהולך לנחם את שמואל. שקלינו לתופרה, חוויתין הוא להפה. מה עשה שמואל? נטל את הציפורניים וזרק אותם בפנים של פנחס. אמר לי, לת לך ברית גירותה לסדיים. אתה לא למדת שברית כרותה לסדיים, שמה שהסדיים אומרות זה מתקיים? דאמר רבי יוחנן, מניין שברית כרותה לסדיים, שנאמר, ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני ונער נחד קובעים שאתה חביב, ונשובה עליכם, והסתייע מלטה דהדור תרוויו. וקרה בסוף שחזרו שניהם.
ומשה גם כן שהוא...
מה?
למה מוכרחים לשייך את זה?
לא שני,
זה אברהם
לבד.
מה? אברהם
לבד.
משה אותו דבר.
ונשובה, נשובה זה של רבים.
חזר אברהם לבד.
זה באמת מעניין, הגמרא מבינה ששניהם חזרו. איך כתוב? הגמרא מבינה ששניהם חזרו, למרות שלא כתוב, נכון.
לא כתוב שאברהם לבד.
כן, כן, נכון, אתה צודק, זו שאלה.
אבל זו הייתה כוונתו של אברהם מלכתחילה, של, סליחה, של הקדוש ברוך הוא.
כן.
מה, אם אברהם היה אומר, שבו נא פה ואני...
והשובה.
והשובה.
אז זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא משנה את התוכנית, לא יודע, איך כתוב.
אבל, אין, זה לא מקום לא רחב. לא כל כך ברור. זה שונה מעטה, הייתי אומר. זה לא ברור שבגלל שאברהם אמר בלשון רבים השניהם חזרו. אין לזה שום הוכחה.
מה שאומר ניבא ולא אדם הניבא, נכון?
ניבא זה כבר דבר אחר.
נכון, אבל פה הגמרא אומרת שברית כרותה, כלומר, לפחות רבי יוחנן ככה הבין את הסוגיה. הוא הבין שאלמלא שאברהם אמר ונשובה עליכם, ייתכן שמשהו אחר היה קורה. לא יודע, ככה הוא אומר. תסתכלו בתוספות למעלה, והסתייע מילתא דהדור. כן, הסתייע הדבר שחזרו. תימא, דילמא מידה טובה מרובה. כלומר, מניין לך שמכאן שברית כרותה לסתיים גם לדבר רע, אלא רק לדבר טוב, כי הרי מידה טובה מרובה מידת פורענות. והבה לי להטויה הדה אמר אולה בעלמא, היה צריך להבין מה שאולה אמר במסכת ברכות, לעולם הנפתח אדם פיו לשטן, שנאמר שמעו דבר השם קציני סדום. מה נאמר שמה? כתוב הרי לפני כן, לולי השם צבאות הותיר לנו שריד, כמעט כסדום היינו, לעמורה דמינו. מה הפסוק מיד אחר כך? שמעו דבר השם קציני סדום, האזינו תורת אלוהינו עם עמורה. כלומר, כיוון שהנביא הילה על דל שפתיו את האפשרות שנהיה כסדום ועמורה, אז הקדוש ברוך הוא ניבא אותו, אמר לו, בסדר, אז תגיד סדום ועמורה.
אז שריד קשור לסדום?
בשרידים אשר השם קורא. לא, כן. כן. טוב, עד כאן להיום.